יפו סיפור האל, הכי יפו שיש, 5-2-2-6-6-6-6.
כל יום בשעות הצהרה.
שלום למאזיני רדיו סול, כאן גל רבינו. דרומי יומי, כל הים האדום אלעד. אני מגיע לרדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, עם מוזיקה טובה, אייטמים מעניינים מכל העולם, ובעיקר אני מגיע לעשות בלגן. אני מזמין אתכם להאזין בכל יום, בין 4 ל-6, לרדיו סול. תוכלו גם אתם לענות על שאלות, לזכות בפרסים, לשמוע מוזיקה טובה, וסתם להעביר איתי את הזמן. אני גל רבינו מחכה לכם בכל יום, בין 4 ל-6, ברדיו סול. תבואו, יהיה בלגן.
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים, כיף שהצטרפתם אלינו, ואנחנו על עוד תוכנית של כי אני חייל, כאן ברדיו סול. יום שלישי, השעה 13:02, וכמידי יום שלישי, בשעה הזאת, אתם מצטרפים אלינו כדי לקבל מידע אקטואלי, רלוונטי וחשוב לכל מי שמשרת או עתיד לשרת או שסיים לשרת בצהל והיום משתחרר או פורש משירות צבאי. וכמו בכל תוכנית, אני מביאה לאולפן מומחה בתחום מקצועי שיוכל לתת מידע רלוונטי. והפעם אנחנו בעוד תוכנית בסדרת התוכניות שלנו שמיועדת לפורשי צהל. והיום באולפן יחד איתי נמצא סגן אלוף במילואים, ליאור אילון, מומחה לכלכלת המשפחה, יועץ משכנתאות, סוכן ביטוח פנסיוני, פורש המערך הכלכלי בצהל ומרצה לחינוך פיננסי במכללת קריית אונו. צהריים טובים.
צהריים טובים.
וואו, איזה...
אני התעייפתי בדרך כבר.
כמה טייטלים, תשמע. אספת ואספת לך טייטלים.
אני ממשיך, אני ממשיך, כל הזמן לומד. אתה ממשיך,
למידה זה דבר חשוב. אז ליאור, קודם כל, תודה שהגעת אלינו.
שמחה.
ושנית, מכל הטייטלים האלה אני ככה ארצה לאט לאט שנעשה סדר, אבל קודם כל אני רוצה להתחיל איתך במשהו שבעיניי לפחות אני חייבת למאזינים ולצופים עוד משבוע שעבר. שבוע שעבר דיברנו כאן על רכישת נדלן. רכישת נדלן להשקעה בדרך כלל. והשאלה הראשונה שאני רוצה לשאול אותך זה מתוך ההיכרות שלך עם העולם הזה של התכנון הפיננסי, יועץ משכנתאות, כלכלת המשפחה, זה כלכלי לקנות נכס להשקעה במדינה שלנו? הנה, עכשיו מדברים על מס רכישה ולא יודעת, מלחיץ.
כן, מס זה תמיד דבר מלחיץ.
נכון, אבל, כי לא רוצים לשלם אותו.
כן, זה השותף הסמוי שלנו, שהוא כבר לא סמוי, הרבה זמן. אבל כן, תראי, שמסתכלים על עליות המחירים בישראל לאורך השנים בתחום הנדלן, בהחלט נדלן זה אופציה מצוינת להשקעה. מדברים על בממוצע, ואני לא מדבר על השנים האחרונות, איך לדבר עליהם, אבל משהו כמו 2% בשנה עליית ערך. אם אנחנו מדברים על השנים האחרונות, מ-2006, שבאמת המחירים מזנקים, ברמות מטורפות. בשנה האחרונה, אנחנו מדברים כבר על אתמול, ראיתי נראה לי 9.9% עלייה במחירי הדירות, אז כן, זה נשמע אטרקציה לא נורמלית להשקעה. זה נשמע שלהפך, מי שלא שם כאילו לא קיים, ככה זה נשמע.
אוקיי.
במיוחד אם אנחנו חושבים על הילדים שלנו, ואנחנו הפורשים, יש לנו ילדים שאוטוטו כבר יצטרכו, או ירצו לקנות דירות, אז יהיה להם...
אנחנו הפורשים חושבים על הילדים, זה נכון.
כן, אז יהיה להם קשה, מה שלנו היה קצת פחות קשה, וכן, זה אופציה. אבל,
יש אבל.
בתור כלכלן, אני אגיד לך שכלל ראשון בכלכלה, זה פזר סיכונים. זאת אומרת, אל תשים את כל הביצים באותו סל.
אוקיי.
ולכן, צריך כמובן לתפור חליפה בקטע הזה שלבן אדם יש כסף, או יש רצון להשקיע, צריך לתפור לו חליפה של איפה הוא משקיע. זאת אומרת, לפזר את הסיכון בין שוק ההון מצד אחד, לבין נדלן בארץ מצד שני, ויש גם אנשים שמה שנקרא מטבלים את הדבר הזה גם בעוד מקומות, כמו נדלן בחול, או כל מיני השקעות אלטרנטיביות אחרות, שעליהם אנחנו פחות נדבר היום. אבל בגדול, זה האופציות העיקריות, וכן, אני בהחלט בעד פיזור סיכונים. צריך לקחת בחשבון שכל אחד מאיתנו בכל מקרה מראש כבר נמצא בשוק ההון. יש לנו קופות גמל בשוק ההון, יש לנו קרן או קרנות השתלמות, עלו אם כבר התחלנו לעבוד בעבודה השנייה בשוק ההון. לחלק מאיתנו יש כל מיני חסכונות כמו קופות גמל להשקעה שהוא צבר לילדים או לעצמו במשך הזמן. ככה שאנחנו בכל מקרה חשופים לשוק ההון בצורה כזו או אחרת. כמובן קרנות פנסיה למי שכבר פרש ויש לו קרן פנסיה או מי שבפנסיה צוברת. ולכן כן, נדלן זה בהחלט אופציה רלוונטית, אבל צריך לתפור את זה ולראות בדיוק מה רמת הסיכון שאנחנו לוקחים, כמה מהכסף אנחנו מפזרים פה, כמה פה. צריך לקחת בחשבון שבנדלן יש מינוף, שזה דבר מצוין שאין בהשקעה בשוק ההון.
מצוין? זה טוב? זה טוב לי לקחת הלוואה?
אני חושב שהלוואה היא טובה, כל עוד היא ממנפת אותך, קדימה. זאת אומרת, הלוואה לצורך רכישה של, לא יודע, של לשדרג את הבית, פחות טוב לשדרג הכוונה לשפץ, לא להחליף לדירה יותר גדולה שיש לה ערך יותר גבוה, פחות טוב, או הלוואה בשביל לטוס לחול, פחות טוב. זה okay. בקובע של כלכלת המשפחה.
Okay.
אבל ההלוואה לדיור, בשביל לקנות משכנתא לצורך העניין, בשביל לקנות נכס להשקעה, אם אתה יודע להחזיר אותה כל חודש, בוודאי ובוודאי. עכשיו, okay. יש לך גם שכירות, קחי את זה גם כן בחשבון. אז אם יש לך שכירות, אז יש הרבה אנשים שמכסים את המשכנתא בשכירות, ואז הם גם לא מרגישים בשוטף את המינוף הזה.
אוקיי.
מצד שני, יש פה עוד כמה דברים, יש פה התעסקויות.
נכון, יש פה, יש כאב ראש.
אני אספר לך סיפור קצר ברשותך בהקשר הזה. פנה אליי פורש לפני שנתיים, פורש הוא חבר, לא בקטע של לקוח, בקטע של חבר, אומר לי, שמע לי, אור, קיבלתי עכשיו 800 אלף שקל פיצוי פרישה.
אוקיי.
מה לעשות עם הכסף? עכשיו, עברתי איתו פחות או יותר על הנתונים שלו, אני רואה שהוא כבר חשוף לשוק ההון, יש לו כבר כל מיני השקעות, אומר, שמה, תקנה דירה. הוא גר בקריות, אמרתי לו, תשמע, יש לך 800,000 שקל, אתה כמעט ולא צריך משכנתא, במיליון שקל לפני שנתיים, דירה נחמדה בקריות, תקנה. תשמע, ליאור, אני לא בנוי לזה. אמרתי לו, בוא תסביר לי מה זה אומר, אני לא בנוי לזה. הוא אומר לי, תשמע, צריך להחליף סוחר מדי פעם, וצריך פה מתפוצץ צינור,
נכון.
ופה ככה ופה ככה, ופעם בכמה זמן אין לי הכנסה, מחליפים, כל... פחות מדבר אליי. אמרתי לו, תשמע, לדעתי אתה עושה טעות, במיוחד אם אתה רוצה שגם הילדים שלך יגורו לידך, תקנה דירה לידך, יהיה לך קל גם לטפל בה, אחלה דבר. טוב, אחרי כמה חודשים, הוא אומר לי, הגיע הקורונה. מרץ 2020, כל השוק התחיל לראות, פברואר 20, הוא אומר לי, תשמע, השקעתי בשוק ההון בסוף.
אוקיי.
אני בבעיה. אמרתי לו, ברור לי שאתה בבעיה.
אני יודע.
מה לעשות, הוא אומר לי. אמרתי לו, תשמע, אל תעשה כלום. כל מה שיורד, עולה. ככה שוק ההון עובד.
סבלנות.
כמה זמן זה ייקח? לא יודע. חודשיים, שנה, שנתיים? לא יודע. אל תעשה כלום. אחרי שבוע עוד טלפון, ליאור, זה ממשיך לרדת, מה לעשות? אמרתי לו, אל תעשה כלום.
תמשיך לנשום.
כן, אל תעשה שום דבר. אחרי חצי שנה הוא התקשר אליי, כמובן שמי שכולנו יודעים שהשוק עלה בחזרה, וכל מי שנשאר והיה לו אורך נשימה ולא שינה מסלולים, הרוויח יותר. ואחרי חצי שנה הוא מתקשר, אומר לי, תשמע, ברגע שהכסף שהשקעתי חזר, קניתי דירה בקריות. אמרתי לו, אני שמח מאוד, יכלת לחסוך את ההתקף לב בדרך, אבל זה ככה סיפור בהקשר הזה.
אז אתה אומר, מה שאני למדה מזה, זה שנדלן, הערך שלו, כנראה במדינה שלנו לא יורד.
אלא אם כן אנחנו מתכננים להרחיב את הגבולות, מה שאני לא מכיר כרגע.
פחות, פחות כנראה סביר.
פחות.
אוקיי. אז סגרתי את הנקודה של הנדלן, עכשיו אני רגוע. דיברנו, ככה כשהצגתי אותך, על זה שאתה עוסק בייעוץ משכנתא. בוא תסביר לי, הסתכלתי גם באתר שלך, ראיתי שבאמת בדף פייסבוק שלך יותר נכון, אתה מחייך כל הדרך אל הבנק עם הלקוחות. ברור. בוא תסביר לי עכשיו, כשאנחנו רציניים, למה אני צריכה יועץ משכנתאות, כשאני הולכת להוציא, לקחת משכנתא, כדי לנהל מסע ומתן על הריבית ולריב עם הפקידה, בוא תצא מנקודת ההנחה שאני יודעת לריב טוב. למה אני צריכה אותך?
כל למה לריב?
אוקיי, להתווכח.
תראי, זה מתחיל הרבה לפני זה. אני אשאל אותך שאלה. נניח שאת עכשיו עוברת לגור בגרמניה.
אוקיי.
האם תלמדי גרמנית? יהיה לך יותר קל, נכון? לא חייבת, אבל תוכלי אולי להסתדר עם אנגלית, בהנחה שהם מבינים אנגלית. אבל סביר להניח שתרצי לדבר את השפה של בני המקום.
אוקיי.
עכשיו את באה לעשות את עסקת חייך בבנק, רובנו עושים, לוקחים משכנתה פעם אחת.
אוקיי.
אני כמובן בדעה שצריך לקחת כמה שיותר, בשביל למנף את עצמנו, דיברנו על זה קודם, אבל רובנו עושים את זה פעם אחת, בוא נגיד פעמיים.
אוקיי.
העסקה הכי גדולה בחיינו, לוקחים משכנתה על חצי מיליון, על מיליון, המשכנתה הממוצעת היום היא סביב המיליון שקל, אני מניח שאצל פורשים גדולה אפילו קצת יותר, כי הם קונים דירות קצת יותר יקרות, והם רוצים לשדרג את עצמם אחרי הפרישה לדיור יקר יותר. אז הדבר הראשון זה כשאתה נכנס לבנק, אתה צריך לדבר את השפה שלו.
אוקיי.
עכשיו אתה נכנס, לפני שאתה רב בכלל, יש שלוש מסלולים, אני עכשיו הפקיד בבנק. יש מספר מסלולים, פריים, צמוד מדד, עוגן אגח. מה אתה רוצה ממני?
Okay.
אני בכלל לא מבין מה אתה רוצה. אז זה עוד הרבה לפני לריב ולהתווכח. בוא נדבר את אותה שפה.
Okay.
אז הדבר הראשון שאני עושה, אני מכיר את השפה הבנקאית, אני מבין את חוקי בנק ישראל, מה מותר, מה אסור, מה השפה שהבנק
למה?
מדבר.
למה? יכול להיות שהפקידה אומרת לי דברים שאסור?
לא, ברור שלא, אבל אתה צריך לדעת.
אוקיי.
אתה צריך לדעת מה בגדר בתוך המשחק ומה לא בתוך המשחק. בכל מקום שאתה בא, אתה צריך לעשות שיעורי בית. עכשיו, לא כולם יודעים איפה לאסוף את הנתונים, מה מותר, מה אסור. אז קודם כל, תעשה שיעורי בית, ואתה צריך לדבר את השפה הבנקאית. עכשיו, אני מדבר את השפה הבנקאית. אז זה כבר יתרון אחד. דבר שני, הרבה מאוד אנשים שבאים לקחת משכנתה, נורא נורא לחוצים מכל התהליך הזה. אז הם צריכים מישהו שירגיע אותם, מישהו שיעשה את זה במקומם, תכלס.
אוקיי.
אז אני בעצם עושה...
אם אני לוקחת יועץ משכנתאות, אז אני לא צריכה ללכת לבנק?
את צריכה ללכת לבנק בחתימה, בסוף. כל התהליך של מול הבנק, ובואו לא נתבלבל. משכנתה זה כמו חליפה. כשבא אליי בן אדם לקחת משכנתה, אני אומר לו, אני עכשיו החיית. אני תופר לך חליפה שמתאימה למידותיך.
מה למשל? תן לי דוגמה.
יפה. קודם כל הדבר הראשון שאני עושה זה נפגש עם הבן אדם, בודק את כל ההכנסות שלו, גם מבחינת תזרים המזומנים, זאת אומרת כמה הוא מרוויח, כמה אשתו מרוויחה.
שזה רלוונטי כדי שאני יודע כמה הוא יוכל להחזיר.
שזה רלוונטי okay. משני סיבות. אחד, okay. בשביל להבין מה ההחזר האופטימלי מבחינתו.
אוקיי. Okay.
ושתיים, שנדע שגם מבחינת הבנק, זה בסדר. זאת אומרת, יש אנשים שיגידו, תשמע, אני יכול להחזיר 10,000 שקל בחודש, זה מה שאני רוצה. אבל הבנק לא יאשר לו 10,000, כי הוא מסתכל על הכנסות, והוא יגיד לו, רגע, אני מרשה לך להחזיר רק עד 7,000. אז האם 10,000 שהוא רוצה להחזיר רלוונטי? ממש לא.
אוקיי.
אז אני בודק קודם כל כמה הוא יכול להחזיר מבחינת הבנק, ובית כמה הוא רוצה, וצריך לעשות את ההתאמה ולראות איפה אנחנו במנהד הזה שבין זה לזה.
מה עוד?
הדבר הראשון שעוד לפני זה, זה בכלל לקבוע את סכום המשכנתה. באים אליי אנשים, בדיוק היה לי אתמול זוג כזה, נחמד, שבא אליי, אומר, תשמע, אני רוצה משכנתה על 800,000 שקל. אני אומר לו, למה דווקא 800? לא, אני חישבתי ככה. אמרתי לו, בוא נפתח את זה. אני בכלל בן אדם שאוהב לפתוח, כאילו הכל לראות רחב, לא להסתכל דרך החור של הגרוש רק, אלא להסתכל על כל הגרוש. ואחרי שפתחנו, הבנו שהוא צריך משכנתה של 500,000 שקל, ולא של 800.
אוקיי.
כי יש לו קרנות השתלמות שיכול לקחת על מלוות גישור, וזה הרבה יותר זול מאשר משכנתה. כי, לא משנה מה. אבל צריך להסתכל על כל התמונה. אז דבר ראשון זה לקבוע ביחד עם הלקוח מה הסכום המשכנתה האופטימלי, ומזה גם נגזר גם ההחזר, כי כמובן שעל 5,000 שקל, על 500,000 שקל אתה מחזיר פחות מאשר על 800,000.
לא, אבל אתה אומר פה משהו חשוב, אתה אומר שאתה לא מסתכל רק על המשכנתה עצמה,
אני מסתכל על הכל.
כי אתה אומר, הוא גם יכול לקחת הלוואות ממקומות אחרים שהן זולות יותר.
נכון, לכן כשבן אדם בא אליי למשכנתה, אני גם עושה לו בדרך כלל גם את כל הנושא של התכנון הפנסיוני, מסתכל על כל הכספים הפנסיוניים שלו, רואה מה אפשר להתמנף בהלוואות זולות יותר מאשר במשכנתה, ואז אני עושה ממש תכנון הוליסטי של כל האירוע הזה, נקרא לזה. בשפה הצבאית אנחנו אומרים, אוהבים להגיד אירוע, כל האירוע הזה.
כן.
זה אירוע, כן?
תשמע, לקחת 800,000 שקל זה אירוע, ולהחזיר אותם זה עוד יותר.
נכון. ואז אנחנו מסתכלים כמה אתה תחזיר על ההלוואות, אם אתה לוקח גם על קרן השתלמות, כמה אתה תחזיר על המשכנתה האופטימלית. אחרי שאנחנו קובעים את זה, אני אעשה לו כמה סימולציות עם כל מיני מסלולים, ואני אגיד לו, אוקיי, תקשיב, אם אתה תחזיר כך וכך, בוא נבין על חצי מיליון שקל שלקחת, כמה תחזיר בסך הכל. תחזיר מיליון, תחזיר 800. אם אתה תעלה תחזיר חודשי ב-200 שקל או ב-400, בוא נבין מה זה עושה לך. ובסוף אנחנו מגיעים לעמק השווה, שעם זה אני מתחיל לגשת לבנקים, עם אותו תמהיל של מסלולים, והולך לבנקים ואומר להם, תקשיבו, זה התמהיל שלי. עכשיו, מה שנקרא, תתחילו להתחרות.
אוקיי.
עכשיו, כשבן אדם עושה את זה לבד, הוא הולך לבנק אחד, הבנק אומר לו, תשמע, הנה, קח את המסלולים האלה.
זה
ההצעה שלי. עכשיו הוא הולך לבנק אחר, הבנק אחר אומר לו, עבדו עליך, המסלולים האלה, זה בכלל לא מתאים לך, קח מסלולים אחרים, תראה, זה הצעה מצוינת, אבל אתה לא יודע להשוות, זה לא את השפה, זה משתנה כל 5 שנים, צמודה למדד, זה כל 3 שנים, לא צמודה למדד, איך אני משווה ביניהם בכלל?
אוקיי.
זאת השפה.
רגע, אבל כשאתה מגיע עכשיו עם הצעה קונקרטית, ואתה אומר להם, עכשיו תנו לי הצעה לזה.
כן.
אז לך לא אומרים, לא, זה לא טוב, לא, זה...
לא,
לא.
שינסו.
אוקיי. אז אתה אומר, כן. מה שאתה עושה זה בעצם אתה עוזר לבן אדם להשוות תפוחים לתפוחים.
אני אספר לך סיפור, זה אולי קצת מקדים את המאוחר, אבל בדיוק ככה okay. הרמתי להנחתה. לפני כמה שנים, לפני שנתיים, באתי למחזר את המשכנתה שלי.
אוקיי. Okay.
ובאתי לפקידת משכנתה שלא ידע שאני יועץ משכנתות. אמרתי, תקשיבי, אני רוצה למחזר, זה התמיל מסלולים שאני רוצה, אני רוצה הצעה, עכשיו גם ידעתי מראש מה אני יכול להשיג איזה ריביות. היא מסתכלת לי על המסלולים, אומרת לי, תשמע, המסלולים שלך ממש לא טובים. המסלולים שאתה רוצה, okay. ממש לא טובים. שאני מסתכל עליה, אני לא יודע, לבכות, לצחוק, זה כאילו, הבאת עליי, לא הבאת עליי. אמרתי, טוב, תדעת מה, בואי, תני לי את ההצעה שלך. נתנה לי את ההצעה שלה, אמרתי לה, תני לי לחשוב, אני חוזר אלייך. עכשיו, אני ראיתי שאני חוסך לפי המסלולים שלי והריביות שאני יודע לקבל 300 אלף שקל, ואני מסתכל על המסלולים שהיא נתנה לי, והריביות והחיסכון הוא רק 120 אלף שקל.
נו, בסדר, ולכן זה לא
עכשיו,
טוב לה.
עכשיו, אם בן אדם היה מגיע אליה בלי יועץ משכנתה, אז הוא היה חוסך 120 אלף שקל.
אוקיי.
ובן אדם שהיה מגיע כמוני, מה שאני באתי, חסכתי פי 2.5. כי אני יודע מה לבקש.
אבל לדעת לבקש זה בסדר, צריך גם לדעת לקבל את זה.
ברגע שיש תחרות בין בנקים, אם הבקשה שלך היא סבירה, אחד הבנקים בסוף ייתן לך אותה. כמובן, אתה צריך לדעת מה סביר, מה מקובל, מה אפשר להשיג. אבל אתה צריך לדעת איזה מסלולים מתאימים לך. אתה צריך לחיות את זה. אני תמיד מגביל את זה לאינסטלטור. אם עכשיו יש לי משהו בצנרת, אני יכול לנסות לתקן זה לבד. יכול להיות שאני אצליח, יכול להיות שאני בזבז איזה 3 ימי עבודה. יכול להיות שאני אעשה נזק יותר גדול, כי אני אפוצץ, וזה בדרך כלל מה שקורה לי, קרה לי פעם שעוד ניסיתי, שאני אעשה נזק יותר גדול, ואז זה יעלה לי יותר, ויכול להיות שאני אקח אינסטלטור, אגיד לו, תגיד לי כמה זה עולה, תפתור את הבעיה, ואל תערב אותי בפרטים. כזה, זה יועץ משכנתה, עם עירוב בפרטים בצורה כזו או אחרת. אחרי שקבענו ריביות, קבענו הכל, החלטנו לאיזה בנק הולכים, אני בא עם הבן אדם לחתימה, לראות שהכל בסדר, שהוא רגוע, שהוא יודע על מה חותם, שהוא מבין את כל הניירת, שהכל בסדר. וזהו, מפה זה כבר יש שלב בירוקרטי של שמעות, ביטוחים, עניינים, פחות חשוב כרגע לצורך העניין, אבל כל הרעיון הוא שאתה נותן למישהו שזה העסק שלו, לעשות לך את העבודה.
לחסוך לך
כל
כסף.
כל בעל מקצוע, כן.
אוקיי. עכשיו,
לחסוך לך הרבה כסף והרבה כאב ראש.
אוקיי.
זה לא רק בריביות, זה הרבה כאב ראש.
תסביר לי רגע אחד, אבל למה אנחנו מדברים על משכנתאות, דווקא בהקשר הזה של הפרישה? הרי לוקחים פורשים משכנתאות גם הרבה אחרי הפרישה וגם הרבה לפני, בוא נודע נכון, על האמת. נכון. דירה ראשונה, אתה קונה, לא יודעת, גיל 20 ומשהו, 30 ומשהו, אז למה החיבור הזה?
למה החיבור הזה של הפרישה?
של תראי. הפרישה עם המשכנתאות.
אז אני אחבר את זה משהו יותר רחב. קודם כל, כשבן אדם פורש, נהיה לו זמן.
אוקיי, זה אוקיי. נכון.
איכשהו אתה מגיע לכמה חודשים שלפני חופשת הפרישה, לאנשים כבר מתחיל להיות זמן, הם כבר רוצים להבין מה הם הולכים לעשות, מה הטודוליס שכבר 10 שנים שוכב לו על המקרר של לבדוק משכנתה. יופי, אז לרוב הפורשים יש משכנתה, אני חושב שלפחות 5-6 שנים ומעלה, כשהם מגיעים לאזור הפרישה. זאת אומרת, כמו שאת אומרת, באזור הגיל 35 פלוס מינוס, אנשים לוקחים משכנתה, אז בדרך כלל גם משכנתה שנייה כבר, שהם שידרגו את הדירה הראשונה, דברים כאלה. ואז נהיה לו זמן, אז הוא מתחיל להתעסק עם זה. ברגע שהוא מתחיל להתעסק עם זה, אז הנה, הטריגר הוא הפרישה, זה הטריגר זה של יש לי זמן.
Okay.
אז אם יש לי זמן, אז בוא נבדוק מחזור משכנתה, בוא נבדוק האם אפשר לקחת את המשכנתה שקחתי לפני כמה שנים, אולי בתנאים טובים יותר. Okay. דבר שני, יש פה איזשהו משהו מאוד מעניין. זה היה מחזור. עכשיו אני מדבר איתך על משכנתה חדשה.
אוקיי.
Okay. אנשים שרוצים לשדרג דירה. עכשיו, תחשבי שאת פורשת, מכירה, כן? מכירה, מכירים מה שנקרא, ופתאום שוכב לך סכום כסף מאוד גדול שהדוד שם,
כן.
מצהל, שם לך בחשבון העוש. ואת יושבת בבית מול המסך מחשב, את רואה 800 אלף שקל.
אני ממש מליאנית.
ופתאום, פתאום, עולות לך פנטזיות. הטיול שאחרי הצבא, האוטו, הג'יפ שיהיה בחנייה, זה שמאבד תאריך ואחרי 3 שנים שווה חצי כזה.
כן.
הדופלקס של השכן לא נראה טוב יותר מעולם. כאילו, תמיד רציתי כזה דופלקס של השכן.
ברור.
זה שם. אז הרבה מאוד אנשים באים אליי ואומרים, שמע, אני כבר צפוף לי בבית, צפוף לי ב-130 מטר של ה5 חדרים, צפוף לי. אני צריך את 2 קומות עם הנוף לים, כזה.
הבנתי.
אז יש, שזה בא כסף ביחד עם רצון שהדחקת אותו קצת, הבנתי. שלא נדבר על בן הזוג שפתאום רואה את הכסף, זה בכלל.
ופתאום
זה...
רואה גם אותך, שזה בכלל.
ורואה אותך שאתה לא עושה יותר מדי, אז בוא נמצא לו איזה פרויקט. מה הפרויקט? בוא נחליף דירה.
הבנתי.
כזה.
אוקיי. דיברת על מחזור משכנתה, כאילו זה נורא ברור מאליו. זה ברור ששווה לי למחזר משכנתה?
זה ברור ששווה לך לבדוק.
אוקיי.
זה השלב הראשון. קודם כל, צריך לבדוק. לא כל דבר שבודקים הוא באמת משתלם, אבל קודם כל, לבדוק לא עולה כסף. במקרה הזה באמת לא עולה כסף.
אוקיי.
ואני ממליץ, אגב, לבדוק מחזור משכנתה כל שנתיים.
כל שנתיים?
כל שנתיים לבדוק מחזור. תגידי, פעם, בכמה זמן את עושה שיננית?
שאלה גרועה, אני לא עונה.
לא, אוקיי, שאלה אליי.
בדיוק.
אוקיי, כל שנה, כל חצי שנה, יש תקופות כאלה, אז אותו דבר משכנתה. כל שנתיים בודקים, צריך לבדוק. אפשר לבדוק את זה אם אתה לא רוצה יועץ משכנתה ישירות דרך הבנק, אבל כמובן זה קצת פחות טוב, ואפשר ללכת ליועץ משכנתה שאתה סומך עליו, ולבדוק את המחזור. עכשיו, למה צריך מחזור משכנתה? אוקיי, מה הטריגרים?
למה?
אז קודם כל, יש שינויים בריביות במשק כל הזמן. יש תקופות שהריביות עולות, ואז לא שווה למחזר, כי אם לפני 5 שנים לקחתי בריבית זולה והיום יותר יקרה, אין לי מה למחזר, כי קיבלתי ריביות טובות.
אוקיי.
מצד שני, בשש שנים האחרונות, מ-2015, 16, 17 כזה, כי היו שם כל מיני תנודות, הריביות התחילו לרדת. זאת אומרת, הריביות היו בשיא באזור מרץ 2017, פברואר מרץ.
אוקיי,
ומאז זאת אומרת, עד אז הם עלו בעלייה, מאז זה בירידה. אז כל מי שלקח משכנתה ב-4-5 שנים האחרונות, הוא כבר כדאי לו לבדוק מחזור, כי הריביות היום נמוכות בצורה דרמטית, באמת דרמטית של 1%, 1.5%, 2%, ממה שהפעם אני רואה אנשים אתמול הגיע למישהו עם ריביות של 4.5%, 4.8%, שהיום אפשר להשיג את אותו משכנתה ב-2.5%. זה חיסכון של המון כסף. זה דבר אחד. דבר שני, יכול להיות שבעבר כשלקחת משכנתה, היית זוג צעיר עם הכנסות מאוד מאוד גבוליות מבחינת הבנק. והבנק, מה שנקרא, עשה לך טובה שהוא נתן לך משכנתה. אבל הבנק הוא גוף עסקי, הוא לא עושה טובות. אם הוא נותן לך משכנתה, מה שנקרא, כשלא מגיע לך או כשאתה לקוח מסוכן, אז זה מבוטא בריביות גבוהות. אבל היום אתה כבר בקבע, אתה כבר עם מסכורת טובה, אוטוטו פורש, תכף דבר על העיתוי של המחזור, יכול להיות שהיום אתה תקבל את זה בתנאים יותר טובים, כי אתה לקוח פחות מסוכן, אתה לקוח יותר טוב.
אוקיי.
שתיים, יכול להיות שערך הדירה שלך בעבר היה 2 מיליון שקלים, ולקחת משכנתה על 1.5 מיליון, והיום ערך הדירה הוא 4 מיליון שקלים, ונשאר לך 1 מיליון. אז אחוז המימון שלך, שזה המשכנתה חלקי ערך הדירה, הוא יותר נמוך. אז המדרגת ריביות שאתה יכול להגיע להרבה יותר נמוכה מאשר מדרגת ריביות שהגעת פעם. סתם לדוגמה, קנית דירה בקבוצת רכישה. קבוצת רכישה הוא משהו שמאוד מאוד מסוכן לבנקים, והוא מיד מבוטר בריביות מאוד גבוהות. אחרי שיש טופס 4, זאת אומרת אחרי שהדירה מוכנה ואפשר להכלס אותה, מיד הריביות צונחות אם אתה ממחזר, כי זה כבר דירה רגילה.
אוקיי.
זאת אומרת, יש פה המון המון טריגרים.
המון פרמטרים.
כן, שיכול להיות שבגינם כדאי לך לבדוק מחזור.
נעשה אתנחתא מוזיקלית ראשונה, ואז נדבר על עיתוי המחזור. נשמע את כנסיית השכל, ידיים למעלה, נראה לי אני מרימה ידיים אחרי כל שאמרת פה.
לזכור את מה שהוא חייב לשכוח, אחד נפל מקצה רחוב כבר לא יכל יותר לברוח, והחיים הם עוד זורמים אל תוך משפט אחד מכריע, איי איי איי, והלילות כבר לא קרים רק אור הבוקר שמפתיע, אומרת זה טוב, זה ההפך מרע, ידיים למעלה, היא אוהבת אותך, היא אומרת עבור, אפילו כשרע, ידיים למעלה. שוטף במים, אם אמא מספרת לי סיפור, אני חושב במים, היא אומרת זה טוב, זה ההפך מרע, ידיים למעלה, היא אוהבת אותך, היא אומרת תבוא, אפילו כשרע, thank you.
אז שמענו את כנסיית השכל, ואנחנו ממשיכים בשיחה שלנו עם ליאור איילון, ודיברנו על מחזור משכנתה, והסברת ככה למה צריך ומתי כדאי וכולי. מבחינת הפרישה שלי, איך אני מסנחרנת את הפנייה למחזור משכנתה עם הפרישה, כשאני מקבלת את הדף על התכנון...
על הסימולציה?
על הסימולציה?
לא, הסימולציה אפשר גם להשיג, לדעתי, מגיל 40 כבר, שנתיים לפני אפשר להשיג.
אוקיי.
אבל בוא נאמר שאתה משהו כמו כמה חודשים טובים לפני חופשת הפרישה, גם זה אמירה מאוד גנרית, כי יש אנשים שיש להם 10 חודשים חופשת פרישה, ויש אנשים שיש להם חודשיים, אז... אבל בגדול, תראי, ברגע שאתה פורש, מה שנקרא בבקום,
אוקיי.
המשכורת שלך יורדת בבת אחת. זאת אומרת, במקום משכורת נהיית קצבה.
אוקיי.
עכשיו, אם אתה לא עובד בהתחלה, ואני נתקל בהמון פורשים שלא הספיק עליהם חופשת הפרישה, או שתכננו איזה משהו והוא לא יצא לפועל, או לא יודעים מה הם רוצים, ברגע שהמשכורת יורדת, מאוד מאוד קשה יהיה לעשות מחזור משכנתה.
אז אתה אומר פה משהו חשוב.
כן, כי מבחינת הבנק, יכולת להחזר שלך, אם עד היום הרווחת סתם לדוגמה, לא יודע, 15,000 שקל נטו, ועכשיו אתה מרוויח 8,000, אם בן או בת הזוג שלך לא מרוויחים פתאום כפול, מה שכנראה לא יקרה, אז יש פה, יכולה להיות פה בעיה.
אוקיי.
ולכן מה שאני מציע, זה להתחיל את המחזור כמה חודשים טובים לפני שאתה, מה שנקרא, פורש בבקום, בשביל שלא יהיה מצב עדיין שהמשכורת שלך יורדת.
הבנתי.
עכשיו, צריך לקחת בחשבון ששלושה חודשים לפני הפרישה, אתה כבר יכול לקבל מקדמה על חשבון כספי הפרישה. ויש הרבה אנשים שמשתמשים בזה. עכשיו, ברגע שהבנק רואה את זה, אומר, או, רגע, במיוחד אם זה בנק ספציפי שרוב אנשי הקבע נמצאים בו, אז הוא מיד מזהה את הדבר הזה. ואז הוא אומר, רגע, אתה הולך לפרוש תכף? אז לכן אני מציע לקחת את השלושה חודשים האלה, מי הם לגזור אחורה, משהו כמו 3-4 חודשים, ואז להתחיל את המחזור שלוקח משהו כמו חודש-חודשיים, לסיים עם זה, מה שנקרא, בזמן, לפני שאיזושהי אינדיקציה לפרישה, ואנחנו על הגל.
הבנתי. אז עכשיו, זה בעצם לוקח אותי
לשאלה... זה נקרא תכנון.
זה נקרא תכנון. לפני שאנחנו מדברים על תכנון באופן כללי, אני רוצה לשאול אותך, דיברנו על זה שיש לך כמה קובעים, ביטוח פנסיוני ומשכנתאות וכלכלת המשפחה. מתי נכון לפנות אליך, אפרופו תכנון? כשיש לי את הסימולציה, כשאני כבר יודעת מה אני הולכת לעשות. הרי אם אני פונה אליך, כמו עם המחזור משכנתה, אז אני פונה אליך כשאני עדיין במדים.
נכון.
ואני עוד לא יודעת איפה אני הולכת לעבוד, ואני בטח לא יודעת אם אני אעבוד, ובטח לא כמה אני ארוויח. לפנות, לא לפנות, מה...
תראה, התשובה הנכונה בצבא היא אתמול, נכון?
אוקיי.
צריך, מתי אתה צריך את המצג? אתמול. אז אתמול. למה אתמול? אתם מה, אני חוזר רגע אחורה. דיברת על זה שיש לי כמה קובעים.
אוקיי.
האמת היא שזה לא כמה קובעים. זה נושא אחד, והוא בעצם ההתנהלות הכלכלית. נכון שאפשר לחלק אותו, הוא מודולרי, אפשר לחלק אותו לנושאים, אבל בסוף זה אותו קובע. זה אותו קובע, כי התנהלות כלכלית זה גם משכנתה, כמו שדיברנו עליה קודם, זה גם התנהלות שוטפת.
אוקיי.
וגם כל הנושא הפנסיוני של הקרנות השתלמות שלי, והביטוחים שלי, ואיפה החסכונות שלי. ולמה אני אומר אתמול? כי לא צריך לחכות לפרישה בשביל לסדר את הדברים האלה. בגדול, אנשי צבא נמצאים בחממה.
נכון.
הכל דרך התלוש.
נכון.
כשאני שואל מישהו, תגיד לי, איפה הקרן שמות שלך? לא יודע, דרך התלוש. כן, כתוב דרך התלוש. אתה יודע איפה קוראים את זה בתלוש? לא, זה לא מעניין, זה דרך התלוש. זה סיסמה כזאת. כל מה שאתה לא יודע, זה דרך התלוש.
אוקיי.
ככה זה נקרא. אז אנחנו בטוחים שאם זה דרך התלוש, הכל מסודר, הכל בסדר. זאת אומרת, אם אני מפקיד לקרן השתלמות דרך התלוש, הכל מצוין. טעות. לא בהכרח. למה לא בהכרח? כי בכל הקטע הפנסיוני, ואני מכניס את קרנות ההשתלמות לתוך הקטע הפנסיוני, וגם את קופות הגמל, וגם את הביטוחים לצורך העניין בהקשר הזה, זה כמו משכנתא, זה חליפה. צריך לתפור את זה אליך, לדוגמה. נניח שביטוח החיים של צה"ל, הבסיסי הוא 450,000 שקל.
אוקיי.
אם יש לי ילד אחד או יש לי 4 ילדים, האם אני צריך את אותו סכום של ביטוח חיים? התשובה היא לא.
אוקיי.
כי מה מטרת הביטוח חיים? שאם חס וחלילה קורה לי משהו ואני ממשיך לעולם שכולו טוב, למי שאחריי שקצת פחות טוב לו, יהיה בסדר.
כן.
נכון? אז אם יש לי 4 ילדים, האם 450,000 שקל, מה שנקרא...
לחלק לאחד או לחלק לארבע זה
אותו
דבר?
בדיוק, לחלק לארבע פלוס בן הזוג, זה כבר 5.
כן.
האם זה מספיק? כנראה שלא. לעומת זאת, אם יש לי אחד, האם זה מספיק? יכול להיות שכן. אז זה שהאוטומט בצהל הוא 450,000 שקל, זה לא בהכרח מתאים לכולם. זה מתאים לחלק מהאוכלוסייה, ולא מתאים לחלק מהאוכלוסייה. זה שיש לי קופת גמל. לכולנו יש קופות גמל במעמד שכיר. ויש כל מיני מסלולים שהם ברירות המחדל. לדוגמה, ברירת המחדל זה עד גיל 50, כאשר אנחנו עד גיל 50. אני היום, סתם לדוגמה, בן 25. האם מתאים לי מסלול שהוא עד גיל 50? מבחינת רמת הסיכון והפוטנציאל ריבית שאני אקבל? תשובה היא חד משמעית לא. יש לי המון שנים עד שאני אוכל לקחת את הכסף, שזה גיל 67 לגברים או 62 נכון היום לנשים. יש לי פה 40 שנה או 30 שנה או 20 שנה, יש לי מלא זמן.
אז אני יכול לקחת יותר סיכון.
כמה שיותר סיכון. אז זה שברירת המחדל והיא אוטומטית דרך התלוש, זה לא אומר שהיא טובה. האם החברה שמנהלת את הכסף, כי אולי יש הסדר נכון להיום עם מי שהחליט שיש את ההסדר, האם היא החברה הכי טובה היום? אולי כן, אולי לא. אולי היא הייתה יותר טובה לפני 3 שנים והיום היא פחות טובה וצריך לעבור. לא יודע, שאלה.
ואז האמירה היא שבעצם גם בנושא הזה, כל כמה זמן נכון...
נכון.
לבוא ולבדוק את הדברים, כי אני מתבגר.
נכון, חד משמעית.
כי נולדים עוד ילדים וכו' וכו'.
אז אני אגיד לך מה, תראי, אם אתה הולך דרך סוכן, אז סוכן מחויב על פי חוק פעם בשנתיים לדבר עם הלקוח. זאת אומרת, לעשות את הרוויזיה הזאת, את המעבר על התיק פעם בשנתיים.
אוקיי.
אני אישית מדבר עם לקוחות שלי פעם בחצי שנה.
אוקיי.
גם כי זה נחמד, גם כי הם נחמדים, אחרת הם לא היו לקוחות שלי.
אוקיי.
וגם כי אני חושב שיש דברים שקורים, חס וחלילה בן אדם מתגרש. הוא צריך לעשות שינויים, הוא צריך לשנות, נניח, את המוטב בביטוח החיים. נראה, אני לא חושב שבן אדם שמתגרש חושב על זה, דווקא על זה, ספציפית על זה.
לא, ברור שלא.
או את המוטבים בקרן ההשתלמות,
שעכשיו הוא... הוא חושב לכתוב צבא.
כן, לגמרי. שזה כבר מתקשר יותר אלייך.
ואז הוא מגלה שבצבא המוטב הוא מישהו אחד, ובביטוח חיים המוטב הוא מישהו אחר, ואז יש שמחה וססות.
ואז מה קורה? כן, לגמרי. ואז עדיף לא למות, עד שאתה מסדר את זה.
ברור.
נכון, גם את המוות, אגב, צריך לתכנן, זה משהו שלמדתי.
אוקיי.
אז כן, יש פה עניינים שצריך כל חצי שנה לבדוק. נולדים ילדים, צריך להוסיף אותם לביטוח בריאות, צריך לשנות את סכום הביטוח חיים. פעם בשנתיים נראה לי יותר מדי זמן. לצורך העניין. אז פעם בחצי שנה, אם יש לך סוכן, עכשיו אם אתה עובד לבד, ואתה עובד דרך התלוש, אז 20 שנה לא קורה כלום. הכל בברות מחדל, הכל עובד כרגיל, נראה לך שהכל בסדר, עד שקורה משהו. עכשיו, שקורה משהו, כולם מתחילים לשאול שאלות. אז אני אומר, בוא נמנע את השאלות האלה, ונמנע את המצבים המביכים האלה, של אנשים שעולים לכל מיני ועדות פרט, או ועדות של, סליחה, אני קורא לזה ועדות מסכנים, שלא היה לו ביטוח בריאות, כי היה לו חבל על 50 שקל, או... בוא נמנע את זה.
אוקיי.
וזה לא קשור לפרישה. זה כאילו
נכון,
היום.
נכון, זה ממש לא קשור. לא. זה לא קשור לפרישה. נכון. אני כן אבל רוצה לשאול אותך, נניח שעכשיו הגעתי אליך, והתחלתי איזשהו תהליך, נניח משכנתה. אז אני באמת אמורה לצפות ממך לטלפון כל חצי שנה?
לא, במשכנתה לא.
לא, אבל השאלה היא, אפרופו משכנתה, אמרת, אני בודק את כל ה... את כל ההסתכלות היותר כללית. מתי אני הופכת ללקוח שלך שאני מצפה לטלפון כל חצי שנה?
כשאת לוקחת, מבקשת ממני לעשות סדר בכל ההיבט הפנסיוני, שזה אומר קרנות ההשתלמות, קופות הגמל, קרן הפנסיה, אם יש לך מהצבא בפנסיה צוברת או ממקום עבודה חדש, והביטוחים שלך. שם אני כל חצי שנה, עם האצבע על ההדק, אני גם רואה את הנתונים.
Okay.
באופן שוטף כל חודש. ברגע שאתה לקוח שלי, אני כל חודש מקבל את הנתונים שלך. אני רואה איזה תשואות, אני גם משדר אותם. אגב, פעם ברבעון, אני שולח את הנתונים האלה באופן יזום למייל של הלקוח, שיראה מה קורה, הכל שקוף לחלוטין.
בהנחה שהוא מסתכל.
אם הוא לא, אז הוא מקבל טלפון פעם בחצי שנה, ואנחנו עושים איזה ויש כזה. אומרים לו, תשים לב, חצי שנה האחרונה, זה מה שקיבלת. כשהגעת אליי, היה לך 140,000 שקל בקרן השתלמות, היום יש 160. הייתה לי איזה לקוחה כזאת שהיה לה באמת איזה 700,000 שקל, ואחרי חצי שנה, פתאום נהיה 750, אמרת לי, ליאור, אתה כוסה, אמרתי לה, זה לא אני.
זה לא.
זה לא אני.
שמתי את זה שם.
כן, אבל חשוב לי לשקף לך כמה כסף יש לך, ומה הוא עושה, שתראי שהוא בסדר, או אם הוא לא בסדר, אז צריך לעשות משהו.
אוקיי.
אבל במשכנתה אין לי מה לעשות כל חצי שנה. משכנתה, ברגע שאת עושה אצלי משכנתה או מחזור, אני אומר לך, תקשיבי, תחזרי לה עוד שנתיים.
אוקיי. כשמגיעים אליך, אתה אומר, אני בודק את זה, ואני בודק את הקרנות השתלמות, ואת הקופות גמל וכו' וכו'. מה אני צריכה להביא לך? יש איזה צ'קליסט שאני צריכה להגיע מוכנה אליך?
אז זה תלוי מה את רוצה לבדוק, אבל בגדול, מה שנקרא בהיבט הכללי, סימולציית פרישה. בכלל בסימולציה יש דבר מאוד מעניין, שאני שואל את הפורשים שמגיעים אליי, תגיד, הבנת את הסימולציית פרישה?
לא, ברור שלא.
תשמע, בוא, אתה חייב להבין את הסיטואציה. עכשיו, אני הייתי בסיטואציה, כי גם אני עשיתי אותה. יושבת מולי חיילת בחובה, בת 20. עכשיו, היא מסבירה ומסבירה, ולא נעים לי להגיד לה שאני לא מבין, כי חיילת 20, אני בן 40, אני הייתי מגד, הייתי רמח משהו, הייתי רמד משהו, הייתי... אני 20 שנה במערכת, מה, היא מסבירה לי ואני לא אבין? כן. ליאור, באמת, כאילו, תחיית המציאות. אז לא נעים, אז הוא לא הבין כלום, הוא קשקש איזה כמה דברים כזה, וזהו. והוא לא הבין מה קורה לו, כן משלימת איוון, לא משלימת איוון, כן איוון פטור, מה זה איוון פטור, מה זה המדרגות פה, למה לקחו לי 50, הוא לא מבין את הדברים האלה, אז הדבר יש לנו, בוא, קודם כל נעבור, שתבין איזה כספים מגיעים לך.
אוקיי.
מה מגיע לך? בוא נעבור לסימולציה, זה באמת פחות מ-10 דקות, הכל ברור. אם יש לך משכנתה, תביא לי דוח שמפרט את המשכנתה, שאני אבין את המסלולים, שאני אבין מתי מסתיים כל מסלול, באיזה ריבית, האם יש כנסות יציאה, שאני אבדוק לך אם כדאי לך למחזר או לא. חסכונות בבנק, אם יש לך, בוא נבין איפה הם, זה בתיק השקעות
מנוהל. אז את כל הדברים האלה אני צריכה להביא.
כן, והדבר האחרון שאני מביא, זה בעצם את כל הנתונים הפנסיונים. זאת אומרת שאני אומר לבן אדם לפני, שהוא מגיע לפגישה כמה ימים לפני, תחתום לי על ליפוי כוח בשביל שאני אוכל לפנות למסלקה הפנסיונית של משרד האוצר. אני בעצם שואב חד פעמית את כל הנתונים שלך ברמה הפנסיונית ואת הביטוחים, ואז כשאתה בא לפגישה אני כבר אחרי ניתוח שלהם ואני כבר אבוא עם המסקנות.
הבנתי.
ואז אני נותן לו בעצם מענה הוליסטי לכל, נקרא לזה, הפן הכלכלי.
אוקיי. תסביר לי מה זה יועץ כלכלת המשפחה. אני בעיניי, לא, זה מין שם כזה, שזה נשמע לי כמו יועץ זוגי, משפחתי כזה. מה מסתתר מאחורי?
שאלה טובה, שאלה מצוינת. יועץ לכלכלת משפחה זה בעצם, אני קורא לזה גם במילים אחרות, קואוצ'ינג כלכלי.
או, יועץ זוגי.
אני לא בטוח שיועץ זוגי, אני מסכים עם המונח הזה. אבל אשתי מטפלת זוגית, אם את תגידי לה את זה, כנראה שיהיה פה בעיה.
כנראה שפחות טוב.
כנראה שהביטוח חיים של מישהו יופעל.
הבנתי.
אז צריך לוודא שהוא גם בסכום הנכון.
סליחה.
אבל יועץ לכלכלת משפחה בעצם עובר על כל ההתנהלות הכלכלית השוטפת. זאת אומרת, הוא בודק האם מישהו...
את הקבלות בסופר?
לפני זה, הרבה הרבה לפני. קבלות בסופר זה כבר ברמה הטכנית.
אוקיי.
קודם כל צריך להבין שיש מישהו במשפחה שצריך להיות אחראי על התקציב המשפחתי, ועכשיו, מה שנקרא, השחלתי עוד משהו שצריך להיות משהו שנקרא תקציב משפחתי.
אוקיי.
זאת אומרת שיש הרבה אנשי קבע, אם אני מחבר את זה עכשיו לפורשים, הרבה פורשים, שבאים ואומרים לי, תשמע, אני רוצה לשבת לך קצת לעשות סדר, וזה כמובן, שאני מבין את זה ככה, אני מבין שהם לא מבינים את גודל הבעיה בכלל.
כן.
היה לי לקוח כזה, שהאמת, הנה סיפור. את אוהבת סיפורים, אני רואה שאת אוהבת הסיפורים, שאתה נספר עוד סיפור.
יאללה.
הגיע אליי פורש מחיל מודיעין, בחור שהיה ביחידה סודית, שרוב הזמן לא היה בבית, לא אחד שיושב בקריה, ואומר לי, תשמע, אני הולך לקבל 1,300,000 שקל מהצבא, מכל מיני מסגרות וכל מיני פיצויים וכל מיני עניינים, ואני רוצה שתגיד לי מה לעשות עם הכסף.
Nice.
אמרתי לו, כן, אמרתי לו, הלוואי אליי, אבל זה מאמר מוסגר. Okay. אבל בוא נדבר רגע, בוא נפתח רחב, הרי דיברנו על הקטע של לפתוח רחב. אז אמרתי לו, תגיד לי, 1,300,000 זה נטו, נטו, נטו לבנק? הוא אומר לי, רגע, אתה מתכוון ממש כמה אני מקבל? אמרתי לו, ברור. אמר לי, אז תקשיב, אז כבר הזמנתי רכב ב-200,000 שקל.
אוקיי.
אמרתי לו, אוקיי, מינוס 200. טוב. 1,100,000. אנחנו טסים לארצות הברית לטיול שאחרי הצבא, הרי סיפרתי לך קודם שיש את הפנטזיות עם הכסף שזה נפגש, אז הנה הדוגמה החיה.
אוקיי.
אז אנחנו טסים לארצות הברית, רוצים לטוס, זה 100,000 שקל, אני מקצה.
יאללה.
יש לי מינוס של 70,000 שקל.
אוקיי.
אוקיי. עכשיו תחשיבי טוב, אתה הולכת לדפוק, מה שנקרא, יופי של גיחוך. אני רוצה גם לחסות את המינוס של השנה הבאה מראש. זאת אומרת, חס וחלילה, אני לא הולך לשנות התנהלות, אני רוצה מראש לשים כסף בצד, לחסות המינוס.
אבל הנה, הוא חושב קדימה.
הוא חושב, מה זה חושב קדימה? בקיצור, ממיליון 300 הגענו ל-800. הנה, ירדנו כמעט לחצי.
באמת?
כן. אמרתי לו, תקשיב, אני חושב שזה לא נכון לדבר על מה לעשות עם ה-800. תקשיב, בוא נקרא לאשתך, ברשותך וברשותה, ובוא נעבור על כל התקציב המשפחתי שלך. הוא אומר לי, מה זאת אומרת תקציב משפחתי? אמרתי לו, הנה הבעיה. הגיעו אליי למה שתקרא לטיפול, לייעוץ.
אתה רואה? אמרתי לך, זה ייעוץ.
ואז בפתיח הוא אומר לי, תשמע, אנחנו במינוס חודשי של 7,000 שקל. זאת אומרת, כל חודש אנחנו מייצרים גירעון נוסף של 7,000. כשהם הגיעו לפגישה השנייה, הם כבר הבינו שהגירעון הוא 15 כל חודש.
Okay.
עכשיו, זה השלב של הטיפול הזוגי.
הבנתי.
למה? כי הוא מסתכל על אשתו, הוא בעצבני, והוא אומר לי, הוא אומר לה, תקשיבי, אני ידעתי שאנחנו במינוס 7,000. היא אומרת לו, מה זאת אומרת? אני מנהל את הכסף? הוא אומר לה, אז מי, אני מנהל את הכסף? אני לא בבית. זה השלב שהבנת, זה תמצית הבעיה.
הבנתי.
זאת אומרת, הדבר הראשון שצריך לעשות זה להבין מי ניהל עד היום, אם בכלל, את הכסף, ומי הולך לנהל מעכשיו את הכסף. כי הנה, אותו בן אדם שפתאום נהיה לו זמן, רוצה איזשהו שליטה, רוצה להבין שהכל בסדר, אז יכול להיות שהוא צריך לנהל את הכסף.
אז זה תכנון.
כן, אז קודם כל צריך להבין מי האחריות. איך אומרים בצבא, האחריות אי אפשר לבזר. אפשר לבזר מי עושה את בפועל, אבל את האחריות אי אפשר לבזר. כן? את מכירה את הדברים האלה. אחר כך צריך לבנות תקציב משפחתי, ואז כבר יורדים באמת לרמה של איך עושים קניות.
של הקבלות.
בדיוק, של מה ומי וכו', וסדרי עדיפויות. דרך אגב, אני רוצה להגיד לך, אפרופו, אני אעשה קלוז'ר לסיפור, כי אני מבין שכולם פה במתח.
ברור.
שהם ויתרו על הטיול בארצות הברית. אגב, אני לא דיברתי איתם בכלל על הטיול בארצות הברית, אבל הם הבינו לבד שזה לא רלוונטי.
שפחות.
והם נסעו לאירופה ב-30,000 שקל במקום ב-100,000 שקל לארצות הברית.
שמע לי לא כזה סיפור נוראי.
לא, לא, הם עדיין חיים טוב, ברמת חיים גבוהה.
מעולה. נעשה התנחתה, חנן בנרי, שמש, ואז נשאל אותך עוד משהו על התכנון הזה. יש לי עוד שאלות.
כבר שנים שאני לא דומת, כבר שנים שבלי סיבה אני מוצא את עצמי מתגעגעת, מחפשת לי תשובה. תראה אותי, תיתן לי יד, אני אחת שמוכנה להשתנות. תבוא תאיר לי את ימיי באור יפה, גנוז כמעט מיליון דורות, ואז אני אהיה כמו שמש לעולם, אהיה כמו ציפור נודדת במרחב. אתה תהיה לי מלך לעולם, מודע אני לך על דרך שנשפט עלי. ועכשיו כשיש קצת אור בחדר, ועכשיו כשיש אותך, אני פתאום בוכה ומתפללת, מפחדת שתשכח. תראה אותי, תיתן לי יד, אני אחת שמוכנה להשתנות. תבוא תאיר לי את ימיי באור יפה, גנוז כמעט מיליון דורות, נשארת לעמוד. ואנגן כאן על מפתן הדלת עד שתצא אחר כבוד, ותיקח אותי, תיתן לי יד, אתה אחד שמסוגל להתגלות. תבוא תאיר לי את ימיי באור יפה, גנוז כמעט מיליון דורות, ואז אני שמש לעולם, אהיה כמו ציפור נודדת חופשייה.
שמענו את חנן בן ארי, ואנחנו חוזרים לשיחה שלנו בנושא כלכלת המשפחה. ונתת דוגמה, ליאור, לפני שיצאנו לשיר, נתת דוגמה של זוג שיש לו מינוס, ושככה מתנהל אולי קצת בפזרנות, אולי קצת בפזיזות. עכשיו בוא ניקח זוג אולי לא סביר, אולי מושלם או לא יודעת מה.
חצי מהאוכלוסייה.
כן, חצי מהאוכלוסייה שאין להם מינוס, יש שתי מזכורות, הם מצליחים לחיות איתן יפה, והכל מסודר. אז למה אני צריכה מישהו שייעץ לי על כלכלת המשפחה?
תראי, בהנחה שהמצב הוא טוב,
אוקיי.
האויב של הטוב זה המצוין.
אוקיי.
נכון? עכשיו, זה שאין מינוס, אגב, זה לא אומר שהמצב הוא טוב.
אוקיי.
זאת אומרת, יכול להיות זוג שמרוויח הרבה כסף, בוא נגיד, מרוויח 40,000 שקל נטו, ומוציא 40,000 שקל. האם זה טוב? לדעתי לא. Okay. לדעתי אותו זוג יכול לחיות ברמת חיים מאוד גבוהה, וגם להוציא רק 30,000 שקל. ולחסוך הרבה מאוד כסף. זאת אומרת, זה שאתה לא במינוס, זה לא אומר שאתה מתנהל בצורה נכונה. הרעיון של התנהלות בצורה נכונה, זה אומר שיש לך סדרי עדיפויות, שיש לך תכנון קדימה, ואתה יודע לאן אתה טס, כאילו סימנת מטרה, אני שוב חוזר לשפה הצבאית, סימנת מטרה ואתה יורה, אתה מתקדם למטרה. עכשיו, לרובנו, הבעיה מתחילה בזה שאין לנו מטרות. אני במפגש הראשון שואל זוגות, תגידו, מה אתם רוצים? כלכלית, לאן אתם רוצים להגיע?
תוכנית עבודה.
עוד לתוכנית עבודה, משם נגזור את התוכנית עבודה, אבל כאילו מה, מה, מה סדר העדיפות הלאומי אם את רוצה ללכת, כאילו איזה גזרה חמה. ואז אנשים ככה מסתכלים אחד על השני, ואין להם, הם לא באמת יודעים, מתחילים גם גם ככה, כאילו. ואני אומר, רגע, תהיו לחול אתם רוצים, נגיד עם המשפחה? כן, או, מצוין, זה מטרה. בואו נקמת אותה בכסף, ובזמן, עוד כמה זמן, מתי? כמה כסף אתם רוצים לטיול? אוקיי, בואו נתארגן לטיול. זה מטרה קטנה. דירה להשקעה, מטרה קצת יותר גדולה, קצת הרבה יותר גדולה. אתם רוצים? אתם רוצים שיהיה לכם עוד משהו, שיהיה לכם עוד 3,000 שקל בפנסיה, הכנסה פסיבית בלי שתעבדו? כן, היום אתה בן 42, היום את בת 42, כן. אתם פורשים עוד 20 שנה, כן. זמן מצוין לדירה להשקעה, כי בעוד 20 שנה המשכנתה תיגמר, ויהיה לכם הכנסה בלי משכנתה. אחלה תוספת. והדבר הכי גדול שאני שואל את האנשים, תגידו, בני כמה ילדים? 6, 9 ו-12. יופי. תגידו, אתם רוצים לעזור לילדים כשהם יהיו, בוא נגיד, בני 22, 5, 30, כשהם יתחתנו, כשהם ירצו לרכוש דירה? זה השלב של הקונצנזוס, בוודאי.
ברור.
ואז כמו שככה, אז אני מעלה אותם למעלה, עכשיו אני מוריד אותם למטה. ומה אתם עושים היום בשביל זה? זה השלב של המבוכה. יש לנו איזה חיסכון של 100 שקל שפתחנו בדרך הביטוח הלאומי.
כן.
אוקיי? אתם תגיעו לדירה כשתהיו בני 150, ככה, לילדים. כאילו, בואו תחשבו רגע לילדים שלכם. אתם רוצים לעזור להם? בואו נדבר על זה.
אוקיי.
בואו נדבר על כמה כסף אתם רוצים לחסוך לכל ילד. בואו נבין איך עושים את זה. האם זה אומר שעכשיו במקום לטוס לחול פעמיים בשנה נופש זוגי, נטוס רק לאלת ונחסוך כסף ואת זה נשים לילדים? האם זה אומר שנוריד את העוזרת מארבע פעמים בחודש לשלוש פעמים? לא יודע, אני סתם זורק עכשיו. האם זה אומר שבמקום לקנות בסופר הכי קרוב ליד הבית, נקנה בסופר יותר זול, ניסע עוד קצת רחוק, אבל נחסוך עוד 1,000 שקל בחודש? ואת כל הדברים האלה נסית לחיסכון לילדים, שגם נשים אותו במקום נכון, שהוא גם יעשה כסף. אז לא חייבים להיות במינוס.
אוקיי.
זה כיוון מטרות, צריך לכוון את המטרה.
אוקיי. תגיד, יש טעויות ככה שהן קלאסיות של פורשים, חוץ מלקנות עכשיו רכב ב-200,000 שקל? נגיד, לא להבין, אני למשל מנסה לחשוב.
טעויות עם כספי הפרישה, את מתכוונת?
טעויות עם כספי פרישה, טעויות בהתנהלות, דברים שאתה אומר, זה כל פעם חוזר.
הקטע של הרכב, שזה גם שאלה שהרבה שואלים אותי, האם לקנות רכב חדש, שיכול לעלות 150 ו-200 אלף שקל, או לקנות רכב בין, בוא נגיד, בין 3 ל-6, שכבר איבד בין 30% ל-50% מהערך שלו. אז נכון, אין את הריח של הניילונים. אגב, אני אתן לכם טיפ, אפשר לשים ניילונים על הרכב היד שנייה, לשים קצת מפזר ריח, זה 90%.
אוקיי.
אז מי שרוצה את הריח של הניילונים, ובשביל זה מוכן לשים עוד 50,000 שקל, כלכלית יש לי עם זה בעיה. Okay. אין ספק שזה נורא נוח, אין ספק שהרבה יותר קל לקנות רכב חדש, אתה לא צריך לבדוק אותו, והוא לא עבר תאונות, ויש לו 0 קילומטר, אין ספק, זה הרבה יותר נוח, אבל כמו שאנחנו יודעים, על נוח משלמים.
אוקיי.
Okay. אז זאת שאלה.
זה דבר אחד.
כן, אז זאת שאלה. Okay. האם באמת לקנות את הג'יפ ב-200, או לקנות את הג'יפ ב-120, או לקנות רכב משפחתי? האם לקנות רכב היברידי שכמעט לא צורך דלק, או לקנות רכב רגיל? וכולי וכולי. זה משהו אחד. דבר שני, זה האם לשפץ את הבית, שזה משהו שיכול לשאוב כמה מאות אלפי שקלים טובים. או לקחת כמה מאות אלפי שקלים ולקנות מהם דירה להשקעה, שיהיה לי או לפנסיה השנייה, או לילד, לאחד הילדים, או לכמה ילדים, כי כמו שאנחנו מבינים, ערך הדירות עולה עם הזמן, המשכנתה תרד עם הזמן כי השכירות תכסה אותה, ובעוד כמה שנים אני אראה שיש לי עוד כמה מאות אלפי שקלים. אז נכון שלא שיפצתי את הבית, או שיפצתי שיפוץ קטן ולא השיפוץ החלומי, אבל יכול להיות שבזה הצלתי את הילד שלי במרכאות מלעבוד הרבה יותר קשה בשביל להגיע לדירה.
אוקיי.
דוגמאות.
דוגמאות.
פשוטות.
כן, פשוטות. תגיד, אני רוצה ככה להבין ממך. דיברנו כאן על העולם של הפורשים. עכשיו, הצגתי אותך בהתחלה, אמרנו שאתה עצמך פורש. יש איזשהו ערך מוסף בלהיות בעצמך פורש, או שבעצם כל התורה הזאת היא תורה שככה היא גנרית והיא נכונה לכולם?
תראי, ניקח אותך לעולם הכדורסל.
אוקיי, רחוק הלכת.
רחוק. יש הרבה מאמנים שהיו שחקנים. להגיד לך שזה בהכרח המאמנים הכי טובים? לא בהכרח.
אוקיי.
אבל הם מבינים בצורה קצת אחרת. הם מבינים את המנטליות של השחקן קצת יותר. עכשיו, מאמן הוא פסיכולוג. הוא הרבה דברים חוץ ממאמן, צורך העניין. אז אם הוא גם מבין איך השחקן מקבל את מה שהוא אומר, ומה מדבר לשחקן, ואיך לדבר לשחקן, יכול להיות שיש לו יתרון מאוד מאוד גדול, על פני מישהו שבא מהאקדמיה, נקרא לזה, מהלימודים, וסיפרו לו איך צריך להתמודד עם זה.
אוקיי.
אז זה שאני פורש וחי פורשים, וחי את אנשי הקבע, זה כבר נותן לי איזשהו יתרון בהבנת המנטליות של החממה הזאת שדיברנו עליה, של איך חושב איש קבע, מה מטריד אותו, מה לא מטריד אותו, מה מעצבן אותו, מה הוא לא רוצה להתעסק. אז זה חשוב.
אוקיי.
דבר שני, אני מכיר בעל פה את כל ההסדרים שהצבא נותן לאנשי הקבע. זאת אומרת, מה הוא מקבל קרן השתלמות, כמה מפקידים לו, לאיזה חברה, מה מסלול ברירת המחדל, איזה קופות גמל יש לו. אגב, קופות גמל זה מוצר שהולך ונעלם מהעולם, למעט גופים מוסדיים כמו עיריות ומשרדי ממשלה וצהל וכאלה. והיום בשום חברות הייטק או חברות פרטיות אין קופות גמל.
אוקיי.
אז יש סוכנים שבכלל לא מכירים, סוכנים פנסיונים שבכלל לא מכירים את הקופות גמל הרגילות האלה, ומי מפקיד וכמה הוא מפקיד, ומתי אפשר למשוך את הכסף, ואיזה חברה. אז אני מכיר בדיוק את כל הדברים האלה מבפנים ובפנוכו. חלק מההסדרים אפילו בעבר, כששירתתי בחבר, אז חלק מההסדרים האלה גם אני בעצמי עשיתי. אז אני מכיר מצוין. עכשיו אתן לך דוגמה, שהגעתי לאיזשהו פורש, דוקטור, בחור חכם מאוד, באמת, אילוי, שהראה לי את כל התיק הפנסיוני, ואמר לי, תשמע, לצורך העניין, אני אגיד לך את האמת, יש לי גם סוכן. עכשיו אני מסתכל, ומה שנקרא, חשכו עיניי. אני רואה שיש לו איזושהי קופת גמל השקעה, בחברה שיש לה הסדר עם הצבא,
okay.
אבל הוא בדמי ניהול פי שלוש, מהדמי ניהול שהצבא יודע לתת באותה חברה בדיוק על אותו מוצר.
Okay.
אני אומר לו, תגיד לי, אתה יודע שאתה יכול לקבל את זה בשליש מחיר? הוא אומר לי, לא, זה מה שהסוכן נתן לי. אמרתי לו, הסוכן שלך לא מכיר את ההסדרים של הצבא? הוא אומר לי, לא יודע, אני אבדוק. הלך הסוכן, אז הסוכן גמגם לו, אומר לי, הסוכן קצת גמגם, הוא אמר שהוא יבדוק, הוא לא יודע. Okay. אז הוא שילם המון דמי ניהול, והיה לו הסדר מצוין דרך הצבא, והוא לא יודע, וגם הסוכן שלו לא יודע.
הבנתי.
זה קורה, אז כאילו בתור סוכן, אם אתה רוצה, הנישה שלי זה באמת אנשי קבע, ופורשים למרות שאני מטפל בכולם, אבל שם אני מכיר על בוריים את כל ההטבות, את כל הדברים, ואני יודע להגיד מה טוב בצבא, ומה פחות טוב, מה מתאים, ומה פחות מתאים, מה ברירות המחדל, ומה כדאי לעשות עם זה.
אוקיי. Okay.
שזה ידע, שזה מה שנקרא, זה inside information.
אוקיי.
צריך לדעת את זה.
נכון. אני רוצה לשאול אותך שאלה חצופה. מגיעים אליך בכל מיני נושאים. איך אני יודעת מתי אני משלמת? אני משלמת על ייעוץ? זו שאלה שגם שואלים אותי, ולכן אני ככה פותחת אותה. משלמים על הייעוץ? משלמים רק שחסכת לי כסף? משלמים בסוף התהליך? איך זה...
תלוי במה. בגדול בן אדם או פורש או אזרח כלשהו שבא... ורוצה, נקרא לזה תכנון הוליסטי או הסתכלות הוליסטית על הכסף, אז כן, הוא בא ומשלם באופן חד פעמי, שכר דריכה, ואני מסתכל באמת על הכל, עושה את השורי בית מראש, מוציא את המסלקה עם כל הנתונים הפנסיונים, מבקש ממנו את המסמכים שדיברנו עליהם קודם, הוא מביא את הכל, ואני בא לפגישה, והוא בסוף יוצא עם שורות תחתונות. אז כן, זה...
שורות תחתונות זה אומר, אתה צריך לעשות א', ב', ג', ד'.
בדיוק, בדיוק. לבדוק מחזור משכנתא, לדוגמה, הבדיקה של המחזור לא עולה כסף. אם אתה רוצה שאני ממש יעשה לך את המחזור, יעבוד מול בנקים, יקבע את התמיל, ילווה אותך, יעשה את כל התהליך, זה עולה כסף. חד פעמית.
אוקיי. אז למדנו עכשיו עוד משהו. שאלה אחרונה ככה, ממש לפני סיום. יש איזה משהו שאתה אומר, זה טיפ אחד, שאם לא תקשיבו לכל השעה הזאת, תדעו את זה.
כן. ידע. שווה כוח, שווה כסף.
אוקיי.
זה אומר שככל שתדע יותר, וככל שתנסה להבין יותר במה יש לך, יהיה לך יותר כסף. עכשיו, אני תמיד צוחק על זה שאנשים ילכו לשופר, סופר כלשהו, שהוא יותר זול, והם מוכנים משזה לנסוע עד קצה העיר, בשביל לחסוך עוד שקל וחצי על גילו מלפפונים. אבל את הכסף הגדול שנמצא להם בקרנות ההשתלמות, ובקופות הגמל, ובמשכנתה, את זה הם מעלימים עיניים, הם טומנים את הראש בחול ולא זה. אז... חבר'ה, צריך לטפל בדברים האלה. עכשיו, אם אין לכם את הידע בעצמכם, תיקחו מומחי ידע.
תנו את הדפים לליאור.
כן, אם אתם לא יודעים לעשות סתימה לבד, לכו לרופא שיניים, נכון? כן. לא צריך להגיד לכם את זה. אותו דבר פה, אם אתם לא יודעים, אז לכו למישהו שיודע. ויעשה לכם את אותו דבר, בצורה מומחית, כי זה המקצוע שלו.
תנו את זה לליאור, והוא
יתקשר לכם. זה את אמרת, אני הסכמתי, עשיתי כאן עם ראש.
כן, והוא יתקשר לכם כל חצי שנה. זה, זה פחות או יותר ההסכם בינינו, אני מבינה.
לגמרי.
טוב, אז סגן אלוף במילואים ליאור איילון, הנה תם על השעה שלנו, אף לא הזמן. תודה רבה על המידע ועל הנכונות להגיע לאולפן. אנחנו מסיימים כאן עוד תוכנית של כי אני חייל, אנחנו נהיה כאן בשבוע הבא, יום שלישי, בשעה אחת, עם תוכנית נוספת, בתחום אחר, בנושא אחר, עם מומחה אחר. ואנחנו מסכמים את התוכנית הזאת ויוצאים לשיר אחרון, אדם, שקיעה אחת. שיהיה לכם המשך יום מצוין. ביי.
איך פרדה אחת כמו אלף